המהדורה המרכזית עם אבי נמרן. המרכזית הסתיימה ישיבת קבינט המלחמה, ועל פי הדיווחים תגובה ישראלית תיתכן עוד במהלך היממה הקרובה לעבר איראן. בעולם דריכות באשר לתגובה הישראלית. מדינות שונות באירופה קוראים לאזרחיהם הנמצאים באיראן לעזוב את המדינה. גורמים במערב אומרים כי התגובה הישראלית חייבת לכלול את חיסול פרויקט הגרעין האיראני. אם כבר, אז מחסלים את הגרעין האיראני, כך אומרים גורמים בגרמניה ובצרפת. יש הזדמנות עכשיו גם לעצור את הגרעין האיראני וגם לשלב זאת בתוך תגובה שישראל חייבת לעשות. השאלה אם ישראל תגיב עם שותפות בעלות ברית נוספות בתגובה הזו או שלא. הפרטים כמובן עדיין לא ידועים. ארבעה חיילים נפצעו באורח קשה בלבנון, אחד מהם במצב אנוש, זאת אחרי שעלו על מטען סמוך לגדר המערכת. החילוץ של ארבעת הפצועים נעשה תחת אש של מחבלי החיזבאללה מהצד הצפוני של הגדר, אבל בסיוע מסוקים של חיל האוויר הצליחו לחלץ את הפצועים כאמור לבית החולים. עוד הדלפות מהקבינט המורחב, ככל הנראה התקיפה לעבר רפיח נדחתה שוב, לא ברור אם היא תעשה ביממה הקרובה או בימים הבאים, זאת ככל הנראה על רקע התפתחויות בנושא איראן. עוד דיווחים דווקא מכלי תקשורת אמריקנים, התקיפה על איראן הצפויה כתגובה על ההתקפה לעבר ישראל תעשה דווקא לידי חיל האוויר האמריקני. אין איזה אישור רשמי מגורמים ישראלים, אבל כך על פי התקשורת האמריקנית בשעה האחרונה. חג הפסח מתקרב, עדיין אין חוק גיוס, כפי שדרשו המפלגות החרדיות. בתוך כך, אימותים בתוך הקואליציה, גם המפלגות החרדיות וגם עוצמה יהודית מטילים וטו זה על זה, כל אחד בטענה אחרת. נביא את הפרטים עוד מעט ונעסוק כמובן בהרחבה בעניינים הביטחוניים. המהדורה המרכזית בקול חי, עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני פנחס בינדר, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם, נפתח הערב את המהדורה כרגיל עם הדיווח הביטחוני. קובי פינקלר, שלום לך.
שלום אבי.
עוד דריכות רבה בעולם, בוא נאמר, לקראת תגובה אפשרית ישראלית או אמריקנית, תגובה לעבר איראן, לא ברור מי יתקוף, מתי יתקוף, אבל יש דריכות בעניין הזה. בתוך כך בלבנון, אירוע לא פשוט.
נכון, בוא נתחיל עם הדבר הראשון ונסיים אותו. תשמע, הרבה פוליטיקה נמצאת מעבר לדברים הללו, והרבה תקשורת שמוזנת. גם לגבי איראן, אני יכול לספר לך, ואתה יודע ששנינו דיברנו, במשך כמעט שלושה שבוע דיברו על כך שעוד שעתיים בשעות הקרובות זה קורה וכדומה, אז ישנם גורמים כאלה ואחרים שרוצים למתן, רוצים לרסן. אני מהדברים שאני מדבר עם הצבא, לא מוטרד יותר על המידה. הם לא מדברים על משהו רחב, על משהו שעשוי לקרות כאן ולשבור את כל הכלים. יכול להיות משהו כזה ואחר, אבל לא משהו דרמטי שיכול לפגוע בכל אחד ואחד מאיתנו. ראינו גם את התגובות האחרות, וראינו גם את הסיפור בסופו של דבר. גם האיומים של האיראנים היו במשך הרבה זמן. יכול להיות שזה גם כן לחץ, גם לחץ מבחינה פוליטית בישראל, אבל אתה שומע זה גם מגורמים אחרים, גם ראש ממשלת בריטניה שידבר הערב וזה, הוא כבר דיבר בשעה האחרונה עם נתניהו, עם גורמים אחרים. תשמע, בסופו של דבר הרבה מאוד פוליטיקה מסביב לכל הדברים הללו, ולכן נחכה לדברים הללו. לא צריך להתרגש יותר על המידה, אני מציע לעסוק בענייני פסח. באשר ללבנון, סיפור. כוחות צהל מסתבר עברו בלילה את גבול ישראל-לבנון, כדי לפעול שם ככל הנראה, ככל ההבנה, נגד מטרות של חיזבאללה. אתה רואה שם גם את סיירת גולני וגם את יעלום וגם את עוקץ שעוברים כמה מאות מטרים בתוך שטח לבנון. ככל ההבנה היא להשמיד ולנטרל יכולות של החיזבאללה שהן סמוכות לגדר, ואז מטען שמתפוצץ לעבר הכוח הזה או על הכוח הזה מופעל מרחוק, מביא לפציעתם של ארבעה לוחמים, תחילה אחד הלוחמים נפצע באורח אנוש, מסוק שמוזנק למקום ונוחת בתוך שטח לבנון, אבי, עם אש של המחבלים מכל עבר. בסופו של דבר גבורת הלוחמים, גבורת הטייסים, גם החובשים שמייצבים את מצבו, הם הועברו לבית החולים בנהריה, כרגע מצבו בינוני עד קשה, עוד שניים נפצעו באורך בינוני ואחד באורך קל. שוב, פעילות של צהל, שלראשונה נחשפת גם מעבר לגדר בעומק שטח לבנון, כמה מאות מטרים, וזה ללמד על כך שגם הלחימה בלבנון היא רק לא רק מצד אחד של הגבול.
בהחלט, אז זה מה שקורה בלבנון, אבל כאמור העיניים נשואות לעבר השאלה האיראנית, אם תהיה תקיפה מתי היא תהיה, אבל הערכות מדברות על היממה הקרובה, ואנחנו כמובן לא יודעים לאשר או להכחיש, הכל על פי גורמים בינלאומיים צריך לומר. תודה לך קובי פינקלר, להתראות, ערב טוב.
בשמונה וחצי יש הצהרה שדובר צהל מבסיס נבטים, נמתין שם, אני מניח שנראה את הבסיס שהוא עומד ושלם, ולא כמו שהדיווחים האיראנים, הרסנו והשמדנו את הבסיס והשמדנו מטוסף 35, לא כפי שהם מציירים את פני הדברים. אז בואו נרגיע את האנשים שלנו הערב הזה.
אם היינו מסתמכים על התקשורת האיראנית, אז היינו במקומות אחרים לגמרי. תודה לך קובי, להתראות.
נכון, אנחנו
נוסחים,
תודה אבי.
עכשיו אנחנו עם חבר הממשלה, שר הפנים, משה ארבל, שלום וערב טוב.
ערב טוב אבי, ערב טוב לך ולמאזינים.
תשמע, אנחנו במלחמה שהתחילה בשביעי באוקטובר, ומתפתחת כבר לזירה מערכתית עם איראן, לבנון, אנחנו רואים מה קורה בדרום, פשוט האש בוערת מכל מקום, לא שיערנו ולא תיארנו, כל זה לא קורה ככה כמובן מאליו.
אנחנו בהחלט צריכים הרבה הרבה רחמי שמיים. אני באופן אישי אופטימי, בניסן נגלו ישראל, בניסן עתידים להיגאל, חודש של ניסים, חודש שמלומד בניסים, וראינו ממש איך עם ישראל כולו התעורר לתפילה בצורה מדהימה. בחמישה החיפושים הראשונים בגוגל היה תהילים, זה אומר שבאמת מיליונים קראו להשם, התפללו, והקדוש ברוך הוא שמע את שבתנו, כן, בהחלט, גם כוחות הביטחון עשו עבודה מדהימה, אבל כן. צריכים סייעתא דשמיא, וברוך השם, ראינו אותה בחוש. צריך להודות לקדוש ברוך הוא.
בוודאי, הנס הוא נס גדול, אבל אני אומר, תראה מה קורה כאן רק בחצי שנה אחת. שנים מדברים על תקיפה איראנית אפשרית, ישראל נערכת לזה אולי עשרות שנים, ואני לא מגזים, וזה מגיע הכל ככה ברצף, ביחד, משהו בערכות, משהו בתוכניות. אני שואל אותך כחבר ממשלה, האם מישהו מסתכל גם במראה בעקבות המצב שבו אנחנו נמצאים?
אין ספק שהתוכניות הן תוכניות של שנים רבות, גם את הביצוע של מוצאי שבת לא היה אפשר לבצע אותו מבלי הכנה מוקדמת, ויחד עם זאת אני חושב שלצד כל ההכנות ולצד כל ההשתדלות הגדולה הזו אנחנו חייבים סייעתא דשמיא. ראינו כמה באמת תחנה וכמה השקעה של מיליארדים השקעה בגדר בדרום, ובשביעי באוקטובר זה לצערנו הרב לא עזר, וצריכים בהחלט להבין שצריכים גם את זה וגם את זה יחד.
טוב, אני רוצה לדבר בעיקר עכשיו אולי על תפקידך כשר הפנים, עוד מעט נדבר גם על סיפור התעודות זהות והמהפכה שתהיה אחרי פסח, קצת להבין יותר על הרפורמה או היוזמה הזו, אבל לפני כן עוד באשר לסוגיית המלחמה, אנחנו רואים את הצפון, את ראשי הרשויות בצפון, פשוט זועקים למענה, לא לעזרה, הם אומרים תנו לנו פחות או יותר כיוון לאן הסיפור הזה הולך, הם הרבה מאוד חודשים לא בבית, ילדים כבר בכל הארץ נרשמים לשנת הלימודים הבאה, והם עדיין לא חוזרים הביתה, אין אופק, לא יודעים מה יקרה עוד שבוע, עוד חודש, והממשלה גם לא נותנת תשובות, צריך לומר.
אני זימנתי ישיבה עם ראשי הרשויות, ביחד אצל שר האוצר, ואני עומד בקשר רציף עם כל פורום קו האימות, בקשר יומיומי, מה שמשרד הפנים יכול לסייע, הוא מסייע, אבל זה לא מספיק. התנצלתי בפניהם על זה שעדיין לא הועברה החלטת ממשלה, ואמרתי להם במפורש, אמרתי להם שככל ומשרד הפנים הוא הגורם המעכב, אז אני מודיע להם שאני נסוג אחורה נותן, מבטר על קרדיט, מבטר על כל דבר אחר, כדי ובלבד שתעבור החלטת הממשלה. אנחנו חייבים פה את שר האוצר כמובן, את ראש הממשלה, אני שמח שגם מנכ"ל משרד ראש הממשלה נכנס לנושא. אני מאמין ומקווה שכבר בשבוע הקרוב אנחנו נראה החלטת ממשלה משמעותית. אני מקווה שעוד לפני פסח, אנחנו עובדים על זה ביתר סט, חייבת לעבור החלטת ממשלה שתיתן אופק. אנחנו לא יכולים לוותר על חבל הארץ הזה. וכן,
ראשי רשויות חוששים שהתושבים פשוט לא יחזרו. זהו, הם משתקעים במקומות אחרים.
אני מבין את החשש, ויחד עם זאת, אם תהיה החלטת ממשלה שתסמן כיוון, מה הממשלה באמת מעוניינת לעשות מהגן עדן הזה של צפון הארץ, תהיה כאן אמירה מאוד מאוד ברורה, גם למשקיעים, גם לציבור אזרחי מדינת ישראל, שאת הצפון לא כדאי לעזוב.
כן, צריך לומר שגם כמשרד הפנים, עם העברה של מעל חצי מיליארד שקלים, גם לדרום, גם לצפון, דרך הרשויות המקומיות, בעקבות המלחמה הזו, הכסף הגיע ליעד?
כן, אני חייב לומר באמת, גם מנכ"ל משרד הפנים, צוות המשרד, גם הממונה על המחוז, רואה את חשבון עיניו פרץ, שבאמת יום יום בקשר תמידי עם כלל ראשי הרשויות, אפילו לפעמים בסיכון, מגיע גם למטולה תחת אש, כדי באמת לוודא שכל המענים וכל הצרכים מבחינת משרד הפנים ניתנים, אבל זה לא מספיק, זה יכול להיות פרק אחד באותה החלטת ממשלה, מה שמשרד הפנים אמור...
אבל צריך שעוד משרדי ממשלה ישתפו פעולה, אנחנו רואים גרירת רגליים.
ואני מאמין ומקווה שעם הכניסה גם של שר האוצר לתמונה באופן אינטנסיבי, וגם שמכאן משרד ראש הממשלה, אנחנו נוכל להביא את המסורה, אני מקווה מאוד עוד לפני חג הפסח.
טוב, עכשיו לנושא תעודות זהות מהבית, כי זה מאוד רלוונטי להרבה מאזינים ששומעים אותך עכשיו. קודם כל, קיצרת את התורים בצורה דרמטית, זה כבר דיברנו במהלך החורף עם סוגיית הדרכונים, ראינו את החורף האחרון, העסק עבד, לשכות משרד הפנים עבדו בשעות לא שעות, קיצרו את התורים, ובאמת איכשהו מתחיל לעלות על התלם, ושוב מתחילים להצטבר תורים. כלומר, משהו במנגנון הזה אולי היה פלסטר, עזרה ראשונה, אבל לא באמת פתרון עומק, רוחבי, אמיתי, ולכן באה עוד יוזמה, ואני שואל אותך אם היא לא פלסטר נוסף, תעודות זהות מהבית, קודם כל איך זה יעבוד?
לשמחתי הרבה, העברנו חקיקה בכנסת שתיכנס לביצוע לתוקף מיד לאחר פסח, ב-30 לאפריל למניינם, שיהיה ניתן להיכנס לכל מי שתעודת זהות פרוטוקול ביומטרי, יוכל להיכנס למערכת ההזדהות הממשלתית, זה מערכת אינטרנטית שבת היום כבר יכול להיכנס ולעשות העברת בעלות על רכב, ועוד הרבה פעולות משפטיות ממש אחרות, ויהיה ניתן להיכנס למערכת הזו, להזדהות באופן חד-חד ערכי, ולהזמין הביתה דרכון או תעודת זהות, מבלי להגיע ללשכה. יכול מאוד להיות שזה לא ייתן מענה לכל האוכלוסייה, כי יש אנשים שבאמת אין להם גישה
לאינטרנט. קודם כל זה רק מעל גיל 18, זה דורש גישה לאינטרנט.
ועדיין אני אומר, ככל שאנחנו נצמצם כמות אוכלוסייה שלא תצטרך להגיע ללשכה, אנחנו ניצור מצב שבלשכות, יהיו יותר תורים, יהיה יותר פנאי, יהיה יותר מרווחים. הערכה שלנו שאנחנו נצמצם לפחות 35% את מספר הפניות ללשכות, שזה באופן דרמטי ישפר את השירות ויאפשר לקבל שירות באופן מהיר יותר ויעיל יותר.
טוב, קודם כל אני אומר עוד פעם, זה מעל גיל 18, צעירים, צעירות, עד גיל 18 יצטרכו.
מי שיש תיעוד ביומטרי קיים, זאת אומרת, דרכון, פרצופות,
זה לא קר פורה לכל מיני האקרים ודברים כאלה, אתה יודע, הדמיון מרחיק לכת עכשיו, מוצאים תעודת זהות בשלט רחוק.
אז אנחנו לקחנו באמת הרבה זמן, כדי שגם גורמי האבטחה ומערך הסייבר ומערך ההזדהות הממשלתי, יוכלו להבטיח לנו שאנחנו יכולים להתקדם בנושא הזה. הם ישבו על זה, על הפיתוח, במשך תקופה ארוכה. רק לאחר שקיבלנו את האישור של גורמי המקצוע, ניגשנו לכנסת וחוקקנו בשלוש קריאות את החוק הזה. זה יהיה פיילוט לחצי שנה, אנחנו תוך כדי תנועה לומדים. אני מקווה מאוד שזה יהיה טוב ונוכל להאריך את זה פעם אחרי.
אוקיי, טוב, עכשיו השר ארבל, אני רוצה לשאול אותך על סוגיית הגיוס. לפני שנבין אם יש חוק או אין חוק, אני לא יודעת כמה אתה מונח בסוגיה, יש נציגים שמטפלים בזה, ואומרים לנו היום שעדיין אין חוק מוסכם על כולם, אבל קודם כל, אתה יודע, כל מיני אמירות שיוצאות ממך לאחרונה, שקצת מכניסות אותנו לסימן שאלה, מה חושב שר הפנים משס, בן תורה במהותו, שגדל וגדל על ברכי גדולי התורה, עם כל מיני משפטים שאפשר לפרש אותם לפה, לשם, כן להתגייס, לא להתגייס. הנה הזדמנות, בוא תסביר לנו מה עמדתך.
אז ככה, אבי והמאזינים, אני רוצה לומר בצורה מאוד מאוד ברורה, שבכל נושא ונושא, וגם בנושא הגיוס, כמובן, יש לנו את מועצת חכמי התורה, כולנו צופים אליה באופן מלא, ללא כחל וסרק. בנושא הזה הספציפי, הרב אריה דרעי, יושב ראש התנועה, מנהל את זה בחוכמה, בניסיון, בתבונה רבה, מי שמרכז את זה מטעמו, ומטעם המועצת, זה הרב אריה לטיאס, ברור שלומדי התורה, שבט הלוי של הדור, הם לא רק אינטרס דתי של מדינת ישראל, הם אינטרס לאומי. לא ייתכן שמי שלומד תורה, מעתיק שמוע מדור לדור במדינת היהודים, יהיה עבריין פלילי, ואני אומר את זה באופן חד, ברור ולא משתמע לשתי פנים. אני רוצה לספר לך ולמאזינים על חייל, לוחם בסדיר בגבעתי, בסדיר, לא בקבע, שניגש אליי ממש לאחרונה, וביקש שאני אחבר אותו לכל אל אברכים, אחרי פסיקת בגץ, כדי לתרום המשכורת הצבאית הדלה שלו, את הכסף שבגץ החסיר מהאברכים. שהוא ביקש ממני את הבקשה הזו, היו לי דמעות בעיניים. תאר לך מה רב לוי יצחק מברדיצ'ב היה עושה עם כזה חייל קדוש. זה העם שלנו, זו מדינת ישראל, אנחנו אוהבי תורה, ואין שום שאלה בכלל בנושא הזה, אנחנו כפופים באופן מלא ומוחלט
כן.
לכל מה שיורו
לנו. אתה יודע שהסימני שאלה מתחילים כשמדברים על אלה שלא לומדים ונמצאים ליד ובערך, ושם מתחיל השאלה הפשוטה היא מה דינם, כי הרי אפשר לומר את המשפט.
יש לנו פריבילגיה אחת, בשונה ממפלגות אחרות. אנחנו מבטלים את דעתנו באופן מוחלט בפני דעתם של חברי מועצת חכמי התורה, כל מה שהם יורו לנו, אנחנו נעשה.
כלומר, אם אמרת אמירות אחרות שאומרות בצורה ברורה, מי שלא לומד שיתגייס, מי שעושה ככה שיעשה אחרת, אתה אומר כאן, כל עוד ומועצת חכמי התורה תאמר את דעתה, אז אין לך דעה בעניין.
בוודאי, באופן חד משמעי וברור, אנחנו כפופים למה שיורו לנו רבותינו, חברי מועצת חכמי התורה, אין עוררין ואין שאלה בנושא, עם זה אנחנו הולכים לישון בלילה, עם זה אנחנו קמים בבוקר, זו חובתנו, המנדט שקיבלנו מהציבור, זה לשמוע בכל חכמים.
טוב, אז זה באמת דברים ברורים, וגם אולי עוד ככה נקודה שולית אמנם, אבל מאוד משמעותית בסיפור הזה, כי הרי כשמדברים על חוק ועל יעדים ועל מכסות, ומאיפה יגיעו אותם ציבורים, ומי הם המתגייסים וכו', אז ראינו שורה של רבנים ספרדים, לא מועצת חכמי התורה, אולי חלקים ממנה, אבל מכתב שאומר בצורה ברורה, אף אחד, כל חרדי לא יכול היום להיות בצהל, המקום לא מתאים לשייתו של אדם חרדי, ואני שואל אותך, אתה יודע, יש בחורים שהם לא למדת כמונו בישיבות, אתה מכיר את האילויים שאתה רואה אותם תמיד בבית המדרש מבוקר ועד ערב, אפילו בהפסקות ובלילות, ויש את אלה שלומדים, אתה יודע, לומדים, באים, רואים אותם במסגרת, אבל הם לא מהשורה הראשונה של הישיבה. ועליהם אולי החשש הכי גדול, כי לך תדע מה יצא ממנו, מאחד יצא תלמיד חכם, מהשני יכול לצאת דיין, ומהשלישי יכול לצאת סתם איזה בטלן, מסכים? אבל אם פותחים את הפתח הזה, מי הקובע?
אני אומר בצורה מאוד מאוד ברורה, גם באירוע הזה כמו באירועים אחרים, אנחנו ממתינים למוצא פיו של זקן מועצת חכמי התורה, שהבהיר בכתב שמועצת חכמי התורה תביע את דעתה בנושא, כל מה שיורו לנו רבותינו, אנחנו כמובן נעשה, זה הייחודיות שלנו בנבחרי ציבור חרדים, וגם בנושאים הללו, המורכבים, כן, המורכבים מאוד, אנחנו כמו בכל נושא ונושא, כפופים באופן אבסולוטי לעמדת מועצת חכמי התורה. חד, טוב. ישיר וברור.
כשמדובר על, אתה יודע, גיוס, לא רק גיוס, גם תקציבי הישיבות, ובכלל עמדות שבטח בזמן מלחמה, שיש אימהות עכשיו במדינת ישראל, שהילדים שלהם נמצאים בסכנת חיים מיידית במלחמה הזו. וקשה להסביר את ערך לימוד התורה, בוא נודע על האמת. בתקשורת בטח.
אתה צריך לראות את אותם חיילים מסורתיים, חובשי כיפה שקופה.
אבל הם לא אנשים בתקשורת.
אני רוצה מהפירורים שאני מקבל במשכורת הצבאית להחזיק תורה, ולראות את האנשים האלה, והלב מתרחב. כן, יש כאלה.
בוודאי שיש כאלה, ויש אבל מהצד השני את מובילי דעת הקהל במדינת ישראל, שזו התקשורת, ושם הפערים כל כך גדולים, ולך תסביר להם מה זה לימוד תורה, והערך הגדול הזה של אברך, שמבטר על מנעמי העולם הזה בשביל ללמוד תורה, אין עם מי לדבר, לא מבינים את זה. אולי זו העת לפוליטיקאים, לאנשי ציבור, לעיתונאים, אני לא יודע, לכל מישהו חרדי כרגע, אתה יודע, למלות פיו מים, להגיד, יש מצווה לא לומר דבר שאינו נשמע?
אני חושב שחשוב מאוד שאנחנו נבהיר בצורה ברורה שערך לומדי התורה ומעתיקי השמועה מדור לדור הוא לא ערך רק לאנשים דתיים, והוא לא ערך רק לחרדים, הוא ערך למדינה יהודית. מדינה יהודית שיש בה לומדי תורה שמעבירים את התורה מדור לדור, בהחלט זה ערך שהמדינה כמדינת העם היהודי היחידה בעולם צריכה להתפאר בשבט הלוי שלה. וכן, בוא נאמר ככה, כבר אמר חכם ממני שאף פעם אל תתחרט מרעיון שלא נתת.
ועל רעיונות שנתת אתה כן מתחרט?
לא, אני הבהרתי וחידדתי את הדברים, ואני באמת חושב שהבמה הזו היא במה חשובה, כדי להעביר אותה בצורה שלא משתמעת לשתי פנים. אנחנו כפופים לשמוע למצווה שמיעה בכל חכמים, ואין עוררין על הנקודה הזו.
טוב, ממש ככה לסיום, אנחנו בהוצאות הפסח, אנחנו רואים את המצב הכלכלי לא פשוט בכלל, ואתה קורא לעלות ארנונה. מה עשינו בזה?
המציאות ברשויות המקומיות, אחרי שנחתם הסכם קיבוצי שמחייב אותם לעלות שכר, ואני מברך על כך, וגם על העלאת שכר המינימום שעשה שר העבודה הרב יואב בן צור, וגם על זה אני מברך, כי זה באמת מסייע לחלשים ביותר, מעמיד הרשויות המקומיות במציאות שבה משרד האוצר לא מתקצב ולא משפה אותם על ההוצאות הללו. היתרון הגדול בארנונה, שיש לה טבלת הנחות שבאמת נותנת מענה לחלשים ביותר בחברה, יחד עם זאת, רשות מקומית שעלולה להגיע למצב של קריסה, שהיא לא תוכל, היא תהיה גירעונית ולא תוכל באמת לספק שירותים מוניציפליים, חייבת גם לחשוב על האפיק הזה. בסוף המטרה היא שהתושבים יקבלו את השירות שמגיע להם.
זאת אומרת, אתה אומר אין ברירה, במילים שלנו אתה אומר אין ברירה.
היה ומשרד האוצר ידע להעמיד תקציב ממשלתי לטובת הדבר הזה, אז ודאי שזה המסלול הנכון. אנחנו כמובן נתעקש להגדיל את מענק האיזון כמה שאפשר. אבל לצערי הרב אני אומר, אנחנו במציאות שבה אנחנו חייבים שרשויות מקומיות לא תקרוסנה, ולכן גם המסלול הזה כמובן צריך לעשות אותו במידה, ותוך התחשבות באמת בנטל הכלכלי הכבד שקיים גם ככה, אבל גם את זה צריך לקחת בחשבון.
שר הפנים משה ארבל, תודה רבה על השיחה, ובהזדמנות הזו גם נאחל פסח כשר ושמח וגאולה וחירות אמיתיים.
אמן ואמן לך ולכל המאזינים. תודה רבה אבי, שלום.
תודה, ערב טוב. אנחנו מיד נוצאים להפסקת פרסומות, אחריה אנחנו נחזור לעניינים הביטחוניים, ננסה להבין קצת יותר לקראת תקיפה כזו או אחרת אפשרית בקרוב על איראן, מי בדיוק תוקף ישראל, ארצות הברית, הרבה מאוד דיווחים בכלי התקשורת הבינלאומית נאמר, ופה אצלנו ישיבת הקבינט המצומצם הסתיימה, ורק בעוד כשעה דובר צהל יאמר מספר דברים, לא בטוח שיתייחס גם לזה באופן ישיר, אבל נדבר על כל אלו מיד אחרי הפרסומות.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם כתבנו בכנסת מרדכי הלפרין, שלום, ערב טוב.
ערב טוב אבי.
תוך כדי המתיחות לקראת תגובה איראנית, תגובה נגד איראן אפשרית, בקואליציה עסקים כרגיל, עימותים, כל אחד עושה, מטיל וטו על השני. אנחנו מדברים על השר בן גביר ועוצמה יהודית מול המפלגות החרדיות, אלה מטילים וטו על העברת הרשות לאכיפת מקרקעין, והוא מטיל וטו על העברת חוק הסלולר. מה קורה כאן?
כן, אז למעשה אנחנו מדברים על פעולה פשוטה שהקואליציה מתכנסת היום כדי לעשות בכנסת, כמו שהזכרת, להעביר את הרשות לאכיפת מקרקעין מהידיים של השר בצלאל סמוטריץ' לידיים של השר איתמר בן גביר. זה דבר שנכתב בהסכם הקואליציוני, אבל בן גביר מגלה הבוקר לקראת העברה הזאת שלמעשה המפלגות החרדיות מתנגדים ושמים וטו על קידום העברה של הרשות, וכשהוא מרים טלפון, הוא מרים טלפון לחבר הכנסת ינון אזולאי שמטפל בנושא הזה, הוא מנסה להבין אצלו למה למעשה אתם מתנגדים להעברה הזאת, ומתברר שהכל קשור, כמו שאמרת, לקידום חוק הסלולר, חוק הקומה הקשרה למעשה. מסתבר שבן גביר בחודש האחרון שם וטו משלו על קידום החוק הזה, החרדים מאוד רוצים להעביר את זה כדי לבטל את הרפורמה של השר לשעבר למעשה יועז הנדל, ובן גביר מתנגד לזה. החרדים לוחצים עליו, אבל בן גביר דורש שבוועדה החדשה שתקום של הקומה הקשרה, יהיה נציג מטעמו, ולזה החרדים לא מסכימים בהוראה של מרנן, הם לא מוכנים שיהיה רב מטעמו של בן גביר בוועדה הזאת, ולכן אנחנו נכנסים לקרבות של וטו, החרדים שמים וטו על העברת הרשות לבן גביר, הוא מנגד שם וטו על קידום חוק הקומה הקשרה, ולמעשה אנחנו מגיעים היום לפיצוץ בקואליציה, מה שמוביל להודעה רשמית של בן גביר, אני יותר לא מחויב למשמעת הקואליציונית, עד שהדבר הזה מסודר, אבל גם אחרי כל מה שאמרנו, צריכנו לציין ביושר, מדובר למסע, אנחנו עכשיו נמצאים בתקופת פגרה, ככה שהכנסת גם ככה לא ביותר מדי פעילות, אז לכל ההודעה של בן גביר הפומבית אין משמעות גדולה.
מרדכי הלפרין, כתבנו בכנסת, תודה רבה לך. עורך הדין אבי בלום, יעקב ריבלין, שלום, ערב טוב לכם.
ערב טוב.
יעקב, אני יכול להקדים אותך במשפט קצר?
אנחנו נשמח.
על מה שמוטי הלפרין לא אמר. הייתי אומר שבן גביר, אמנם הוא בעד עלייה להר הבית, בכל ימות השנה, אבל בעניין הזה הוא מצפה בקוצר רוח לימות המשיח.
כן, המבין יבין.
צריך להבין, אבין. המבין
יבין. כן, יפה. טוב, הבאת את זה יפה.
כן, טוב. אני אומר ככה, יש מאמר בחזל שרשעים אפילו על פתחו של גיהנום לא חוזרים בתשובה. אני לא אומר שהפוליטיקאים הם רשעים, אבל נדמה לי שגם בתוך הגיהנום הם לא חוזרים בתשובה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה ברמת סיכון מטורפת. יכול להיות שישראל תגיב הערב ומחרתיים איראן תגיב, אנחנו נמצאים פה במלחמה אזורית. אבל כשאתה מגיע לכנסת, אתה הגעת לפלנטה אחרת. אין שם לא אווירה של מתיחור, זו אווירה של סכנה ביטחונית. הקטנוניות נמשכת שם על כל צעד ושעל. ופה בעצם, בהמשך לדיווח הפנטסטי של אלפרין, הכל בעצם התחיל מחוק הקומה הקשרה, זה לא רק ימות המשיח, אצל בן גביר יש כלל, ואני שמעתי זה לפני 10 דקות מעוזר רק חרדי, אומר לי שדיברנו איתו לפני כמה חודשים עם אחד העוזרים שלו, שאלנו אותו למה הוא מתנגד לחוק הזה, הוא אמר כי אצל בן גביר אין שום דבר בחינם, להבדיל 1,000 אלפי הבדלות, זה כמו אצל סינואר, אתה לא מקבל שום דבר בחינם, אתם רוצים שאני אתמוך בחוק הקומה הקשרה, נא להתחייב לי א', ב' וג'. וזה מה שנקרא במיקרו. במקרו יש כאן תופעה יותר מעניינת, שהיחיד שמקבל מה שהוא רוצה.
אגב, יעקב, אני נכנס לך לעוד משהו, סליחה, יעקב, להשלמה, ואני אתן לך להשלים. אגב, הייתה לו שיחה מעניינת עם ינון מזולאי, שאומר לו, למה אתם אבל מאיימים עליו? אומר לו, שאתה תשאל למה אנחנו מאיימים. אתה המצאת את השיטה. אתה תגיד לי למה אנחנו מאיימים עליך. כשאתה, אתה ככה מתנהל מתחילת הקדנציה, כן? זה השיח, כמו שאתה אומר, כן.
נכון, אבל כל זה זוטות. הנושא הוא שגם במצב שאנחנו נמצאים, הקואליציה נאבקת כרגיל, ואני רוצה להגיד שברקע, יש לנו גם את חוק הגיוס, ואני שומע גם בסביבתו שבן גביר אומרים, תלכו איתן, אם תלכו עם יבי קרי, והלכתי, אף אני אמחם בחמת קרי, אני אעשה לכם בעיות עם חוק הגיוס, והכל על מה, על כל איזשהו סעיף.
אגב, אחמד טיבי כבר הצהיר היום, שאם יובא חוק גיוס הוא מתנגד, בניגוד למה שחלק מחברי הכנסת.
זה היה ספין, יעקב, זה גם היה ספין של בן גביר באמצעות קרויזר, שאז הוא אמר שבעצם החרדים מתנגדים לעניין הזה של... של העברת הסמכויות לידי, כי יש להם דילים הערבים על חוק הגיוס, בתמורה לזה שהתנגדו. כל אחד כאן,
זה לא נכון.
מלכלך את השני יותר, זה לא נכון.
טוב, אגב, טוב, רק...
אבל מה שנכון באמת שבזה מתעסקים.
כן, מחר אגב בוטלה פגישה של ועדת ביטחון לאומי, בכנסת בראשות צביקה פוגל, בוועדה הזו היו אמורים לאשר את הסמכויות של השר מאיר פרוש, של הרב מאיר פרוש בסוגיית מירון. אז גם זה כבר בוטל.
כן, הוא אמר לב של התקל מירון. אגב, אני שומע שהחרדים גם אומרים שהוא רוצה סמכויות של אכיפה, אפרופו הלכלוכים הדדיים, כי אומרים לא נוח לו עכשיו עם כל הסיפור שיש עם ההתיישבות, והוא עכשיו רוצה לעשות אכיפה כדי להעביר שם את השטח, להביא משם כותרות. הרמת שיח שאתה שומע אחד כלפי השני, מה אני אגיד לך? שהשם ישמור עליו. אלה חברי קואליציה. כבר הקואליציה האזורית מתואמת יותר מאשר הקואליציה, קואליציית הימין. ככה זה נראה, עם הירדנים אנחנו מתואמים יותר.
אוקיי, טוב, זה מעניין כשלעצמו. מילה אחת על האווירה הביטחונית, בכל זאת, אתם מתעסקים לי פה בחוק הסלולר, עם כל הכבוד. האיראנים ירו פה 300 טילים לפני 48 שעות, ואנחנו לקראת תגובה, תוך כדי מלחמה בעזה, תוך כדי אירוע מורכב בלבנון, לא היו ימים טובים לממשלת הליכוד.
אני שומע גם בעניין הזה מחבר הקבינט ממש מתחבר, ואני אתן ליעקב להרחיב, אפרופו בן גביר וסמוטריץ', אני שומע שבישיבה הראשונה הוא חבר סמוטריץ' שהיה נגד תקיפה באיראן, ועכשיו הוא אומר שחייבים לתקוף, ואני שומע מהכיוון החרדי של דרי גם בעניין הזה, שהוא אומר, עם כל מה שגנץ הכיל אותנו מרורים בסיפור של הגיוס, אבל בתקופה הזו טוב שהחבר'ה האלה נמצאים בתוך קבינט המלחמה, משפיעים ומונעים תגובה נמהרת ומהירה, שלא מתחשבת באינטרסים האמיתיים של ישראל, לא מתחשבת באמריקאים, ולא מתחשבת בבריתות האזוריות כאן, בברית האזורית שנחרטת. זה אפרופו כשקצת מנסים להתעלות מעל הקואליציה הנוכחית.
כן, עכשיו בוא נגיד פה שבעצם הרי אין שום חדש תחת השמש, שאבי, אתה הזכרת שדרי מתנגד לתקיפה, זה אותו אריה דרי שהתנגד לתקיפה בעיראק בזמן מלחמת המפרץ, הרי היו לחצים כבדים על יצחק שמיר להגיב על ירי הסקאדים לישראל, וארי דרי גייס את מרן הרב עובדיה, זכר צדיק לברכה, והביא בפני שמיר את עמדתו הנחרצת נגד פעולה בעיראק. אני אומר, הגויים נלחמים לנו, למה אנחנו צריכים להילחם? זו אותה עמדה שדרי בעצם במשך 30 שנה, אומרים שגם דרי היה בין אלה שהתנגדו לתגובה מהירה באיראן, ונכון לעכשיו אנחנו הרי יודעים מה יקרה בעוד שעתיים, בעוד שלוש, אם ישראל תגיב מינורית, אם איראן תגיב לא מינורית, אבל אנחנו רואים לאורך כל הדרך את צ'אס ואת אריה דרי, נמצאים בצד המצון ביותר מבחינה ביטחונית, ואולי זה הסיבה גם שדרי מאוד רצה שגנץ ייכנס, וחבל שליברמן גם לא נכנס.
אגב, במילה אחת... פתחנו
בחידוד ואולי כן.
אגב, במילה אחת בעניין הזה... לפי, כלומר, מי שמתנהל נטו עכשיו על פי הלכה, שולחן ערוך, משנה ברורה, זה מאוד מעניין הסיפור הזה. מגיבים, לא מגיבים, שיקולים מאוד 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 משמעותיים של פיקוח נפש והגדרות מעניינות. שמעתי, נאמר, מגורם בכיר... מה, מה?
אני אומר, אפשר לעשות את זה עם התוכנית שלך ביום רביעי של הלכה באקטואליה.
כן, זה נכון, אבל אני יודע לפחות...
אני
גורם בכיר יעקב, רק אני אומר מילה אחת.
כן, אבל אבי, התחלת לומר, כן.
אני רק אומר שיש שניים, שלושה פוסקי הלכה מובהקים, שאיתם יושב ראש השר ידרי מתייעץ, תוך כדי דיונים בקבינט המצומצם, אנשים לא יודעים את זה, אולי אני אומר את זה פעם ראשונה, אבל ככה זה עובד. כלומר, אם רואים דברים מתונים, זה לא רק שיקולים ביטחוניים, זה מעניין.
לא, אני
רוצה לומר עוד מילה לבן גביר, יעקב, בבקשה, כן.
לא, כן, תראו, הנושא פה זה לא פיקוח נפש שלו, הרי בסך הכל הם יורים עליהם ואנחנו יורים עליהם. הנושא פה הוא כוחי ועוצם ידי. לראשי הצבא, ובייחוד לגורמים המיליטנטיים, יש נטייה לראות בצהל את חזות הכל. אנחנו חזקים, אנחנו יכולים, אנחנו נקה באיראן, אנחנו נקה באיראק. אבל אנשים שלא חדורים בתפיסה הזאת של כוחי ועוצם ידי, ויש להם קצת פרספקטיבה יותר מלמעלה, רואים שהצבא שלנו לא כל כך חזק כמו שהוא מתאר את עצמו. תראה מה, כאילו, אם אתה צריך מה קוראים, היו תוקפים בעיראק מלחמת המפרץ,
אחרי הגנה אווירית כזו, יעקב, אתה מזלזל ברכו.
הגנה אווירית, אוקיי, אבל הגנה אווירית זה בדיוק העניין שלנו.
אני דיברתי היום עם גרשון הכהן, שהוא גם לא חשוד, שהוא לא חשוד בכך שהוא לא בצד הצבאי, כן, ולא רואה את השיקולים הצבאיים, והוא אומר, ישראל היום לא ערוכה להתפרץ בכל כך הרבה חזיתות, גם בצד האיראני, אם אתה לא מתואם עם האמריקאים. אני רוצה לומר עוד משהו, אנחנו שמענו גם מהכיוון של דרי עד היום את האמירה, שנתניהו גיבור על ביידן וחלש על בן גביר, אז השבוע הזה פתאום גם המשוואה הזאת, איך אמר ביבי, שינינו את המשוואה, אנחנו פתאום רואים שינוי של המשוואה הזאת, אנחנו רואים התחשבות יתרה של נתניהו בצרכים של ביידן. אני חושב שאנחנו כחרדים, שאמונים על איסור ההתגרות באומות, ובאמת מסתכלים רק על השיקולים האלו של פיקוח נפש, בלי, עם אפס כוחי ועוצם ידי, אנחנו צריכים לברך על כך, שאנחנו לא נגררים אחרי מחוזות הימין הקיצוני.
מעניין מאוד. אוקיי, אלו היה הדברים. יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, תודה רבה לשניכם, ערב טוב.
ערב טוב.
פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו מי שהיה בעבר קונסול וציר ישראל בארצות הברית, יורם מטינגר, שלום וערב טוב.
ערב טוב.
כשאנחנו רואים את התמונה הרחבה, איראן תוקפת את ישראל, העולם ממתין לתגובה איראנית, והכל לפי החליל האמריקאי. תסביר לנו עד כמה דרמטי עכשיו להיות כפופים במדויק למה שהנשיא ביידן רוצה.
זו בחירה שלנו, האם אנחנו רוצים להיות כפופים או רוצים להיות זקופים. ואני מציע לכל אחד שמעדיף להיות כפוף כדי ליהנות ממדיניות נוחה, מנוחיות מדינית, אני מציע שעדיף לחשוב במונחים של ביטחון לאומי ארוך טווח ולא נוחיות מדינית קצרת טווח, מה גם שהניסיון מוכיח שבכל הקשור למזרח התיכון, ארצות הברית היא למקרה של כישלון סדרתי בכל הקשור להבנת המזרח התיכון בכלל, ואיראן בפרט. אם מסתכלים על המלחמה הנוכחית בינינו לבין איראן, אין ספק שצריכים להיות אסירי תודה לארצות הברית על העזרה שלה בכל הקשור לחימוש, לאמצעי לחימה, וגם כן תמיכה מדינית מסוימת וחשובה. אבל בעת ובעונה אחת אסור לנו לשכוח שהגורם האחראי ביותר לעוצמה של איראן היא ארצות הברית, משום שב-45 שנים האחרונות, מאז שמשטר האייתולות עלה לשלטון בפברואר 1979, ארצות הברית נוקטת במה שהם מגדירים אופציה או מדיניות דיפלומטית. הם לא מאמינים בשינוי משטר, הם לא מאמינים באופציה צבאית, וחמור מזה, מצד אחד הנשיא ביידן מאיים על האייתולות ואומר להם שלא תעיזו, שלא תעיזו, כמו שהוא גם אומר ואמר לחיזבאללה. אבל במקביל, הנשיא ביידן הוא זה שמ-2021 או הסיר או ריקח או הישה את הסנקציות הכלכליות שהביאו להתמוטטות הכלכלה האיראנית ולא אפשרו לה לסייע לבעלות בריטן בצורה שהם רצו. אבל מכניסת ביידן לבית הלבן הוא הישה חלק גדול מאותן סנקציות, ריקח רבות מהם, במיוחד בכל הקשור למחירת נפט וגז טבעי. המשמעות הדולרית לגבי משטר האייתולות, שמאז כניסת ביידן, רק בתחום מחירות הנפט והגז הטבעי, מדובר על הכנסה נוספת של 100 מיליארד דולר, בגלל הסרת הסנקציות על ייצוא הנפט.
ולא דיברנו עוד בנוסף לזה, צריך לזכור שיש הרבה מאוד מדינות בעולם שהולכות בעניין הזה אחרי ארצות הברית, שארצות הברית מטילה סנקציות חמורות וקשות על איראן, הן נוקטות כמוה, וכשהיא משחררת את ההגבלות, אז גם מדינות גדולות באירופה אומרות, אם בארצות הברית מרשים לעצמם לשחרר סנקציות, גם אנחנו נפעל כך.
זה לא רק זה, סנקציות זה אומר שכל מדינה שמפרה את הסנקציות, היא תהיה נתונה לסנקציות. ולכן כל עוד היו סנקציות, האירופאים ואפילו הסינים נרתעו מלקיים קשרי מסחר מלאים עם איראן. ברגע שהוסרו הסנקציות, כפי שאמרתי, הוזרמו למעלה מ-100 מיליארד דולר, שכמעט כולם לא הושקעו בשיפור רמת החיים או רמת התשתיות באיראן, אלא בשדרוג העוצמה הטרוריסטית של איראן, שדרוג מערכת הפצת הסמים של איראן, ומדובר פה על טרור והפצת סמים לא רק בנפרץ הפרסי, אלא ממש על גבול ארצות הברית מקסיקו. איראן יחד עם חיזבאללה הן ממוקמות מאוד מאוד עמוק בדרום אמריקה, מרכז אמריקה ועד גבול ארצות הברית מקסיקו. ולכן כאשר ארצות הברית עומדת לצידה של ישראל במלחמה מול איראן, כמו שאמרתי, צריכים להודות להם, אבל גם צריכים להיות מודעים שזו לא רק מלחמתה של ישראל באיראן, זו מלחמתה של ארצות הברית באיראן,
של כל העולם המערבי לגמרי,
של כל העולם הערבי. מדוע ירדן פתאום נזדעקת ומסייעת לישראל?
גם סעודיה אגב, מדינות נוספות.
סעודיה, האמירויות, בחריין, משום שאיראן מהווה איום קיומי ברור ומיידי על כל אחת מהן, וכאשר ישראל מכה באיראן, בין אם זה בסוריה, לבנון או על אדמת איראן, הן חוגגות. אגב, אותו דבר גם לגבי חמאס.
אכן, תודה לך על השיחה כאן, יורם אטינגר, בשעבר קונסול וציר ישראל בשגרירות ישראל בארצות הברית, ומומחה למזרח התיכון, תודה רבה לך. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית מיד, כרגיל בתקופה הזו אנחנו שעה אחת של מהדורה, מיד אחרינו המשך הסדרה שואלים ודורשים בהלכות הפסח. רק נאמר שמחר בשעה 9 בערב בירושלים, בשכונת רמות בירושלים, במנהל הקהילתי מעלה רמות, אז אני זוכה למסור שם שיחה לבני הישיבות ולאברכים בענייני השעה, דמה שתשיב, נושא הגיוס ועוד הרבה מאוד נושאים שקשורים לדת ומדינה בעת הזו. הרבה צעירים, הרבה בחורים, הרבה אברכים שואלים את עצמם ככה שאלות ואולי רוצים לשמוע גם את תשובות. אז במסגרת סדרת ההרצאות הללו ברחבי הארץ, מחר ב-9 בערב זה קורה ברמות, בשדרות גולדה מאיר 474, אולם המנהל הקהילתי מעלה רמות. הרשמה בטלפון 03-31-32-191. תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי פנחס בינדר, תודה לכם מאזינים, ערב טוב, להתראות.